רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
של רדיו סול בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, צהריים טובים, צחי קוואטינסקי.
אהלן, צהריים נפלאים, כמה שאפשר.
אתה נמצא פה יותר מדרור בוקצ'ין, צהריים טובים ריקו.
שלום, שלום, העניינים.
ראית, הבאתי את צחי כי הוא נמצא פה יותר מדרור.
אולי נשנה את השם של התוכנית.
כן, לא, אנחנו נחליף את התמונה בכלל נראה לי.
תראית, הוא שאל אותי אם אני כבר עובד אצלך.
כן, הוא נכנס לפה, אתה שומע, ריקו, הוא נכנס, צחי, שוקי נכנס, הבעלים של הרדיו, אומר לי, מה זה? אמרתי לו, לא, חתמנו על הסכם שאין לי מערכת יחסי עם עובד מעביד פה.
גדול, גדול.
אבל אתה, ריקו, אתה יודע איפה הייתי לפני זה?
אני יודע איפה היית לפני זה, כי איזה דש, איזה תמונה כיפית, אחי, חבל על הזמן.
לא, כמעט שכחתי לעשות לנו שיתוף בפייסבוק, מרוב התרגשות. מה קורה ריקולה?
שגרת מלחמה. נלחמים גם בעורף. חזק מאוד שענף הנדלן שלנו ימשיך ולסלול את הדרך של כלכלת המדינה. פשוט ככה. אין מילים אחרות. נראה לי.
כן, דרך אגב, אני חזרתי, הייתי עכשיו בפאנל של הבלוק, התחלתי אותו. ועלה לי, ודיברו על עולם של הבנייה, הרי אנחנו בבעיה של בנייה פה בארץ, ואחד הדברים שנתנו בצורה, דיברה שם אחת האדריכליות, היא באה וסיפרה שהיום הרי את כל הנושא של הממדים, אני חושב שדרך אגב ממדים, ברגע שיהיו ממדים בבתים היותר ישנים, זה ייתן לנו איזשהו סוג של רגיעה. אבל עדיין יש איזשהו סוג של הקלות כרגע בשביל לקבל את הממדים בצורה יותר טובה, עדיין לא עד הסוף. ואני חושב שאם הרשויות ייקחו את הדבר הזה, אם הרשויות יחליטו שהן לוקחות ולא מחכות לוועדות למיניהן, והרשות תגיד, אוקיי, אני מאשרת לשכונה, סתם אני לוקח בכפר סבא, לרחוב דוד המלך, כל הבתים שהם שתי קומות, אני בונה להם ממדים כרגע, בהיתר מאוד מאוד מהיר, אפילו במימון כלשהו, שאתה יודע, שיחזור לעירייה על ידי מס שבח עתידי, כי הדירות האלה ישביחו את עצמם בסוף. יכול להיות שזה יכול לעזור כאן?
אני חושב שזה מאוד קשה. למה? כי לבנות ממד חיצוני לבניין ישן, אתה צריך לעשות המון המון התאמות בתוך הדירה. שזה כבר מכניס את בעלי הדירה עצמם להוצאות די גדולות. ואז נשאלת השאלה, אם אתה כבר עושה את זה, אז מה עם המעלית? שאז צריך לשנות את המדרגות כדי שהמעלית ייכנס. ואז בעצם נכנסים לתמ"א 38-1. אני חושב, נראה לי, שיותר נכון יהיה דווקא במקומות האלה, אם יהיה ממק זה מרחב מוגן קומתי. עכשיו, אם עושים איזה מבנה כזה על הקרקע, כי בדרך כלל הבניינים האלה שאתה מדבר עליהם, יש להם רחבות די גדולות מכל הכיוונים או משותפות, ואז אם אתה עושה משהו כזה על קרקעי, לא מתחת, על קרקעי, שיכול לשמש גם, לא בעת מלחמה, כמקומות של חדר כושר, חדר קריאה, חדר אלוהים יודע מה, אז אני חושב שזה יכול להיות אחד הרבה יותר מהיר, ושתיים הרבה יותר מוצלח.
כן, אבל תזכור, ריקו, תזכור שיש פה בעיה, צריכים להגיע לזה, ולרדת, אם אתה מדבר על קהל מבוגר, שצריך לרדת את הקומות, וצריך לצאת החוצה, ולהגיע לשם ולהיות חשוף, ותלוי איפה זה נמצא, תלך בדרום, אז הם צריכים שם חצי דקה, תלך בצפון הרחוק, הם צריכים חצי דקה, תלך למרכז זה דקה, זה לא, הנה, הבן שלי גר בחולון, ויש לו, הוא גר במקום שיש למטה, מתחת לבניין, עשו, אפילו לא מקלט, עשו שם איזה מיגונית. שמע, זה בעיה לאנשים המבוגרים להגיע למקומות האלה.
זהו, דרך אגב, זה לא אמצע הלילה, זה בעיה גם למישהו צעיר.
צודק במיליון אחוז, אבל אני לא רואה את אותם גם אנשים מבוגרים, מוצאים עכשיו את ה-100,000 שקל, 150,000 שקל, כדי לבצע את ההתאמות האלה בתוך הדירה.
כן, אבל אם הם יקבלו את זה בצורות של הטבות, יקבלו את זה בצורות של הלוואות מיוחדות, מסובסדות מדינה.
הלוואות, עירייה, עזוב מדינה, עזוב מדינה, לא יהיה. שהעירייה תמצא...
אבל חברים, למה לא פתרון יותר פשוט? שיגרמו למקומות האלה שצריכים להיות בפינוי בינוי בכל מקרה, שבמקום שיקח 7 שנים או 5 שנים במקרה הקיצון הטוב, שיעשו אותו 1.5 שנים.
דרך אגב, אנחנו יודעים עכשיו מחולון שזה אפשר.
אנחנו בדיוק, מה?
מחולון אנחנו למדנו שזה אפשר. הרי בחולון יש היום 10 פרויקטים שהם בתהליך מואץ, שהם בתהליך של 1.5 שנים לאישור.
אבל למה 1.5 שנים? למה 1.5 שנים? למה צריך 1.5 שנים? עם כל הכבוד.
האמת, אתה יודע, אני לימדתי השבוע בקורסים שלי, בשני השיעורים שלי, לימדתי כמה זמן צריכה להיות תב"ע לפי חוק. לפי תיקון 46, זה שנה. זה הרי חודשיים, 4 חודשים של הכנה, חודשיים ועדה מחקומית, חודשיים ועדה מחוזית, זה לפי, כתוב בחוק, חודשיים ההפקדה, חודשיים של התנגדויות, שנה יש לנו טבע, לא עובד.
ריקו, יש לי שאלה. אתה עובד בחברת ענק, נכון? כשאתם יוצאים למכרז, בא אליך יזם, אומר, ריקו היקר, חברת סיוון, בואו, תיתנו לי בבקשה, הצעת מחיר, זה המפרט של הבניין שאנחנו הולכים לבנות. עוד פעם, אני בערך, לא מדויק. תוך כמה זמן אתם נותנים, עוברים על הדברים ונותנים איזשהו הצעת מחיר מפורטת לאותו יזם?
כדי להיות באמת, באמת מדויק כמה שאפשר, אנחנו צריכים פחות את ה-30 יום, אבל שוב, זה לא בדיוק 30 יום, לא עובדים רק על זה, אלא עובדים על עוד כמה במקביל. גם לעשות הצעת מחיר לפרויקט זה עלות בערך פלוס מינוס של 150 אלף שקל. אז גם לא לכל אחד...
עכשיו אני אשאל את השאלה השנייה שיש לי. והאם הדבר הזה יותר מסובך מאשר לאשר על ידי ועדה שצריכה לקחת 2-3 חודשים?
תראה, לא, אבל התשובה דווקא במה שצחי אמר. אני דווקא רוצה להתמקד בדברים שהוא אמר 60 יום התנגדות ועוד 30 יום פרסום ועוד כל מיני כאלה. הרי אם יש לך 60 יום התנגדות, אתה ראית את זה כבר תולים בכל מקום באותה שכונה שבונים, תולים את זה בכל מקום, בכל חור.
מישהו פעם מבין מה שכתוב שם?
לא, אבל זה בדיוק העניין. מה ההבדל בין אם יש רק 10 ימים, 10 ימי עבודה נקרא להם, שזה שבועיים קלנדריים, או 60 יום? שטויות. זה כלום ושום דבר. לכן אם אפשר לצמצם את זה ל-14 יום קלנדרי, ואם אפשר את הפרסום ל-15 יום,
אבל ריקו, אין לנו עם מי לדבר, אין מישהו שאתה יכול, אתה יודע, הבעיה, זה חוזר לבעיה שאנחנו תמיד מדברים עליה, שאין אבא לשוק הנדלן, אין מישהו שאתה יכול לבוא אליו להגיד לו, אבא, בוא נקצר זמנים, בוא נקצר תהליכים, בוא נעשה בירוקרטיה יותר פשוטה במדינה. אין אבא כזה, בלי שהתתה שנמצא שם, הוא לא מבין בנדלן.
מתי הדיור היה, והיו היה.
אני חושב ש...
גם הוא לא תפקד.
לדברים האלה.
מה, אני חושב שצחי עצבני, אני חושב שהרשויות המקומיות צריכות לקחת את החוק לידיים, סליחה.
לא, אוי ובוי, אתה יודע שביום שביבי אמר שהוא הולך לעשות סופר טנקר, והוא הולך לתת חיזוק לרשויות המקומיות לאשר תוכניות, הרגליים שלי רעדו, בתור איש, תושב.
בתור תושב.
אתה יודע, הרשויות המקומיות, ולא אכפת לי מי מקשיב לנו, זה גופים שנשענים על ידי גבירים, על ידי בעלי הון, וזה היה נראה בדיוק כמו שאולמרט עשה לנו, אמנם לא בתור ראש עיר, אבל הוא עשה לנו בזה, בהולילנד. אין, ככה ייראה. זאת אומרת, יהיה לפי אינטרסים.
למה ברשויות הגדולות לא יושבים שם
גבירים? לפחות יש עוד גוף שצריכים לעבור, אבל אפשר לייעל אותם. יש חוק שמשפר, תכניס כוח אדם איכותי לשם, תן להם כסף, תצ'פר אותם, אתה יודע, שאלו אותי אם זה יחוב עוד. ישב אצלי בתלמיד שהוא היה בכיר בחברת חשמל. אמרתי, בחברת חשמל, פעם בשביל לקדם תוכניות, איש הנדסה, איש תכנון, שהיה מתכנן גומר לשחרר פרויקט לעבודה, היה מקבל בונוס. תן עכשיו לאנשים האלה בונוסים, שירוצו, שיריצו את הדברים. יש כלים להזיז את זה.
איך אתה רוצה שהם באים בתשע, הולכים בשלוש, איך זה? זה לא...
מה אכפת להם אם הם גמרו 6 תיקים או 1? באתי בקריזה, אה?
וואי, וואי.
באת בקריזה, אבל תקריז, צחי, אתה צודק. זה תוכנית צחי עצבני צריך שנות להיום.
יאללה.
אבל אתה צודק, אתה צודק, צחי, וזה המון. אני יכול לתת עוד דוגמה אחת קטנה. רק בכוח אדם, כל מיני פוליטיקאים שולטים בכוח אדם לענף הבנייה, אני מדבר כמובן, עובדים זרים. מי ששולט בזה זה בסוף פוליטיקאים, וזה בסוף אנשים שיש להם את הרישיונות להביא אותם, שהם לוחצים על הפוליטיקאים לא להביא יותר, לא להעלות את המכסות, כדי שזה יעלה יותר כסף ולא פחות כסף, כדי שהם יוכלו להרוויח יותר כסף. ואני לא רוצה לדבר בכלל על עסקאות סיבוביות שאף אחד לא יתבע אותי דיבה. אבל מה הבעיה לשחרר את זה? תציפו. לא לעשות מכסה.
כמה פועלים חסרים היום בארץ, ריקו?
100,000, לא?
בערך, פלוס מינוס 100,000, 80,000,
60,000. זה לבנייה הקיימת, כי דרך אגב, אם אתה תביא 200,000, אתה תוכל לבנות יותר מהר.
תביא 20,000.
אתה מסכים איתי שהיום רוב הפועלים נמצאים אצל החברות הגדולות, תדהר, סיוון, דיברי, כאלה?
תראה, כן ולא. כל מי שהיום עקרונית, בגלל שהשוק, בגלל המלחמה, היום ספציפית, כן? בגלל שוק המלחמה, אתה תציע לקבלן הסיני, תציע לו עוד 15% ליום, הוא יביא את כל הפועלים שלו מפרויקט אחר. וזה המלחמה היום בביצוע, דיברנו על זה בתוכנית קודמת. אבל חסר עובדים, אני חוזר רגע למה שאמרתי, צריך להציף, לא לעשות מכסות, אלא להציף. ברגע שאתה מציף מה קורה, יהיה יותר פועלים. אגב, אתם יודעים, בדובאי, שבנו הודים, בנו את הבניינים, או בוא, הדובאים לא בדיוק בנו אותם. אז שבנו שם את הבניינים, הביאו המון המון פועלים מהודו ומעוד מקומות. אתם יודעים מה השכר היומי שלהם היה? זה פשוט לא יאומן. $2, $5, משהו כזה, משהו פסיכי.
זה לא עובדים, זה עובדים.
אתם יודעים כמה כאן עולה סיני ליום? בערך פי 7,000 מה$2.
אתה יודע, ריקו, אתמול הרציתי בשביל איזה מכללה, הרציתי בזום ל-100 איש, וכמה מישהי שאבא שלה כנראה היה איזה קבלן גדול בעבר, והיא אמרה, מה, יש כאן, אפשר לתת כאן כל מיני תמריצים וצעירים, יעבדו בבניין. אמרתי לה, רגע, תעצרי. כל הכבוד מה שאת אומרת, יש פה 100 איש, הרבה מאוד מפה זה צעירים. כל מי אני מוכן ללכת לעבוד, אני נותן עכשיו שכר גבוה מאוד, 2,000 שקל ליום, מי מוכן לעבוד בזה בבניין? אתה יודע כמה אנשים הצביעו? אף אחד. אף אחד. אנחנו בבעיה.
צחי, אנחנו...
וגם אם היה מצביע, גם אם היו מצביעים שניים, והיית שואל אותם, ומי מוכן להתחייב שהוא יהיה שנה שלמה? לא חודשיים, שנה שלמה. עם השכר הזה, גם השניים היו מורידים.
כמה עולה היום פועל בארץ?
אבל הבעיה דרך אגב זה לא הפועל הזה, זה הבעיה שאנחנו נכנסים לקניון והשפה השולטת היא לא עברית.
ממש לא.
וזה נכון לגבי כל ה... אנחנו לא רוצים לעבוד, וזה לא משנה אם זה בניין או להיות בקופה בסופר ליד המזגן.
אתה יודע, לא נעים לי להגיד, אבל אתה יודע איך יודעים שלעשות אהבה זה לא עבודה. אם זה היה עבודה, היינו נותנים להם לעשות את זה בשבילנו.
גדול.
אני יוצר את הציניות שלי דרך אגב, כרגע.
הנה, אתה רואה, אני גם צחי צוחק.
כן.
אני רואה פגישה בבוקר, צחי, עשתה לך טוב, אה?
מה, נפגשתם בבוקר ביחד?
לא. אני נכנסתי עכשיו לפגישה. אמרתי לך שבא, אני בא לבורסה, ואנחנו מתחילים לדבר, אז עלה השם של ריקו, אז אמרתי, רגע, הוצאתי מצלמה, צילמתי, שלחתי לריקו, קיבלתי מחמר.
לא, זה כי הייתי, רציתי רק לתת לו, אבל לא היה לי נעים להוציא אותך בלי מחמאה, אז אמרתי, יאללה, שניכם.
לא, אני אמרתי שקיבלתי מחמאה בשבילו. איזה נקניק אתה, אני חוזר לעצבני עכשיו. עד שחייכתי קצת.
לא, אם לא דרור, לפחות אתה, אתה יודע, אני רגיל לרדת על דרור, זה לא...
כן, זהו, אנחנו...
כן, אבל אתה שכחת את הגובה שלי ואת הרוחב.
זה נכון.
בגלל זה הוא בטלפון, הוא לא מגיע לפה.
זה נכון, בדיוק, אני מפחד, תפסתי מרחק של איזה 40 קילומטר, יותר.
אבל אתה יודע שיש לי אוטו זריז, אני אגיע גם...
טוב, כן. ריקו, מה יהיה בנדלן במשפט וחצי ככה?
משפט וחצי, אנחנו נמצאים בתרדמת חורף עקב המלחמה ועקב הריביות והמצב המדיני פוליטי שהיה בארץ בעשרה חודשים לפני המלחמה, אבל כל מי שישרוד בענף הנדלן, אנחנו לטעמי, בין שנה וחצי לשנתיים היום, אנחנו נראה פרוספריטי מטורף לגמרי. רכישות מכאן ועד אחר כך, גם כי יהודי העולם, אירופה, ארצות הברית, יבואו בהמוניהם, רק כדי, גם אם לא לגור, אז הם ירצו איזשהו peace of Israel, כדי לשים כאן את האצבע שיהיה להם למקרה
זה יקרה באפריל דרך אגב כבר.
זה כבר מתחיל לקרות.
תראה, אני לא יודע.
ריקו.
תביאו לי, יש לי איזה פנטוז יפה במרכז תל אביב למחירה, אז תביאו לי את הקונה.
הדירו, אני אגיד לך, השוק, עוד פעם, בתור, בתפקיד שלי, ייעוץ משכנתאות, אני מקבל את הטלפונים, אני רואה שאנשים שישבו על הגדר וחיכו, חזרו, אני רואה שאנשים מחפשים הזדמנויות
באשדוד
ואשקלון, בוא נגדיר את זה ככה, מבינים מה שאתה אומר עכשיו, שהמחירים רק יעלו, מה שאתה אומר במשך 9 שנים.
אבל בעיקר במרכזי הערים, בגלל שיבואו הרבה מחירים.
נכון, 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 וכנראה שהם מפחדים מהיום הבא, שיגידו שהכסף שלהם ישחק עוד יותר.
תראה, אני חושב שעוד, אני עוד לא הייתי עושה את זה מכמה טעמים, כלומר אני תמיד אומר כן, לקנות דירות וחייבים וחייבים וחייבים, אבל שלא נשכח את החזית הצפונית שיש לנו, שברור שהיא תיפתח במוקדם או במאוחר, חודש, שבועיים, חודשיים, חצי שנה, לא משנה כמה, ברור שלא. לכולנו, נקווה שלא, אבל כנראה די מחויב, ואחרי שזה ייפטר, כלומר צריך עכשיו לראות איפה זה הולך, אחרי שזה ייפטר, אז כן, יהיה כאן פתיחה מטורפת, אנשים פשוט באמת התרגלו אחרי 61 ימים, אנשים התרגלו לאיזושהי שגרת מלחמה, ומבינים שהעולם ממשיך וימשיך, ואנחנו, בואו נודה באמת, אנחנו קצת מנותקים כבר מהמלחמה הזאת, כי היא מתרחשת בדרום, קצת בצפון, ואנחנו לצערי כל יום ב-6:32 בבוקר קמים ורואים את הרשימה שכולנו...
הם לא צריך לחכות, עכשיו
לא רוצים לראות. כן, לפני חצי שעה עוד אחד, לצערנו הרב, באמת הרב, זה פשוט בלתי אפשרי הדבר הזה. אבל כן, אנחנו נכנסים כאן לשגרה, אבל זה יכול, זה מאוד מאוד נזיל עכשיו בגלל, לדעתי, הגזרה הצפונית. אבל עוד קצת גם לשגרה הזאת ניכנס, ויהיה כאן מעניין מאוד בשוק הנדלן.
אתה יודע רק איך אתה בקרוב. רואה שהשגרה קצת שבורה, הנה עכשיו אני באתי פה ליד הרדיו, אתה יודע כמה חנייה יש בחוץ, וזה אומר שמשהו מדדה.
אני חזרתי עכשיו למשרד, שהוא בחדרה, הוא בקניון מולחוף בחדרה, ובלתי אפשרי, אולי בגלל הסופר הענק שיש פה, אבל בלתי עשיתי שלושה סיבובים, אין חנייה, וככה זה בערך שלושה ימים בשבוע, שאני מגיע בשעות הצהריים מפגישות החוצה, במשרד, כמעט בלתי אפשרי למצוא חנייה. אז אתה יודע, אנשים קונים.
אתה צודק, אני הלכתי לקניון מהלכה בירושלים, שם לאיזה בדיקה, והתור שעמדתי בכניסה לקניון היה יותר גרוע מיום שישי בשעה 10, זה משהו לא מובן.
רגע, אבל הבדיקה הזאת שאתה עושה זה לא בהרדמה מלמטה? מה, כאילו, לא...
התוכנית של דוקטור קרסו היא בשעה 4:30.
טוב, בנימה חנית זאת, חברים. צחי, וואי, איזה כיף לרדת עליך במקום על דרום? אולי נעשה את זה קבוע.
לא כדאי לך.
טוב, ילדים, לפני שהתוכנית תדרדר ויצטרכו לסגור לנו את הרדיו כאן לגמרי.
צחי, אוהב אותך, זה סתם בבדיחות, אתה יודע.
לא, אבל אתה יודע מה היתרון שלי. אני תמיד שואל מה אוהבת, איזה פרחים אוהבת האישה. לעתיד, לא רוצה להגיד מה, אנחנו ברדיו, אבל הכל בסדר.
חברים, כיף כרגיל, באמת כיף כרגיל.
שנהיה בריאים ושקצת נצחק, הגיע הזמן שקצת נצחק.
ואתם יודעים, אתם מכירים כבר רוצו טוסו לקנות דירות, שאלו את אופר, הוא יגיד לכם בדיוק, בדיוק, בדיוק איפה כדאי.
למה לא אותי?
גם אותך.
ובמיוחד את צחי, הוא עשה לך את העסקה.
סוף שבוע נעים ריקו, תודה.
אמן, אמן, אמן.
חנוכה שמח שיהיה לך, לא לאכול סופגניות.
יש לנו עוד פעם אחת לעשות איזה שידור בינינו היום, כן? עשינו רק שניים, צריך שלישי לגלידה.
כן.
יאללה, סגור.
יאללה, בטעם פיסטו. ביי ביי.
ביי.
פרלמנט הנדלן, רדיו סול, צהריים טובים, אופר לוין באולפן, צחי קוונטינסקי, מה קורה?
הורדתי את האוזניות.
כן, כן, כי ריקו לא פה, אני כן עם האוזניות בשביל לראות שאנחנו בהאזנה כמו שצריך. בוא נדבר שנייה על השקעות נדלן. זה נראה לי, אתה יודע...
נשמע לי מוכר.
יש, השקעות נדלן זה, אתה יודע, אנשים שמשקיעים בנדלן, ש... בוא נאמר, בשנה וחצי קצת התמעטו בגלל שריביות המשכנתא עלו, ואז הם פתאום פחדו בגלל המלחמה, ו...
לא, המלחמה לא עשתה שינוי גדול, היא רק...
היא הקפיאה, היא זיזה.
היא עצרה את האחרונים.
היא עשתה, בדיוק עולה לי, אתה יודע, במשכנתא יש את הגרייס הזה, שאנשים לוקחים גרייס, זה לדחות את הקרן, את התשלום שקרה, זה מה שהיא עשתה. היא עשתה הגרייס למי שחושב לקחת משכנתא, או מי שחושב להיכנס לעסקת נדלן, אמרה לו, בוא נחשב עוד חודש. חשב עוד חודש, אמר, אוקיי, זה תהיה טעות לא להיכנס.
או שאולי אין לו זמן לחשוב, או שהוא במילואים.
או שהוא במילואים, שיהיה בריא, שישמרו על עצמם.
צריך לזכור שיש לנו 360 אלף איש במילואים.
הרבה אנשים, כן, 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 כן.
תקשיב, אני חושב שאולי דיברנו על זה קצת, השקעות הנדלן הפכו להיות הרבה יותר מורכבות. השקעות הנדלן הפכו להיות הרבה יותר מדויקות. אתה יודע, אז נגמרו הימים שהיינו קונים פעם, למרות שגם אז אמרנו את זה, שמה שאנחנו קונים יעלה ויצמח. נגמרו הימים שמה שאנחנו קונים, אנחנו נמצא בטוח סוחר. הימים האלה השתנו מאוד, ואנחנו היום צריכים להיות הרבה יותר מדויקים. והרבה יותר מדויקים, זה מתחיל מזה, מהעיסוק שלך, בתכנון הכספי. אנחנו יודעים כמה אנשים הגיעו לקצוות ולמצוקות בגלל השינויים בריבית, או בגלל שפתאום לא היה לסוחרים כסף לשלם, ואני מדבר בתקופת הקורונה ועכשיו בתקופת המלחמה. אנחנו יודעים להגיד מה קרה. אז היום שאנחנו באים, ולצערנו, אנחנו יושבים פה בגלל שאנחנו חושבים את אותו דבר, אבל שנינו לא ניתן לאנשים לקחת כספים מעבר לראש שלהם, עד הקצוות.
אני חושב שהיום אנחנו באמת, גם בפאנל שהייתי בבוקר, אחד הכותרות, חבר'ה, תתאפסו, תפסיקו לקפוץ מעל הפופיק.
קחו את הגובה שלכם.
ודרך אגב, הגובה שלכם, תסתכלו קדימה. כי אני חייב להגיד לך, אחד המאפיינים של, אני לא רוצה לקרוא לזה דור הקורונה או להגדיר אותו, אבל כן, אני אקרא לזה דור הקורונה של הנדלן. בסדר? כן. נגדיר את זה ככה. בקורונה המון המון חבר'ה, במיוחד הייטקיסטים, שיפרו עמדות. ההכנסות שלהם גדלו, צמחו. ומה שקרה, פתאום הם נכנסים, גם אנחנו מכירים את זה מעולם המחירות. אנחנו מכירים סיפורים, בן אדם רוצה לקנות ב-2,700, דקה לפני חוזר, אומרים, לא, יש לי הצעה של 2,750, תשפר, אז הוא מוציא 2,800.
2,750? למה לא תגיד שלושה?
לא, אז עזוב, לקחתי את הדוגמה, 2,700, אמר, יש לי כבר 50,000 שקל יותר, תציע יותר, אני תקבל אתה, ופתאום אני לא, ואני מכיר סיפורים כאלה, לא מעט סיפורים כאלה.
לי פוצצה עסקה, התחלנו ב-900, היא נגמרה ב-1,100,000.
יפה, עכשיו אתה מדבר כאן, 10% במקרה של נכס כזה, זה המון כסף. עכשיו, בתקופה, בדור הקורונה, דור הקורונה של הנדלן, בתקופה הזאת נוצר מצב שחבר'ה הרוויחו ים בכסף. אז הם אמרו, אין בעיה, אני אקח משכנתה 2.5 מיליון שקל. מה הבעיה? אני מרוויח 40,000 שקל. אני אשלם 12-13,000 שקל משכנתה. גם הרביות היו זולות. הרביות היו זולות.
כן.
ואז כולנו קיבלנו סתירת לחי באפריל 22, שהרביות התחילו לעלות. ואז גם היו את כל החבר'ה של הקורא בפריים, והרבה משתנות וכל כאלה, ופתאום גם המדד התחיל לעלות.
כן, הרי אתה גם בתקופה שנתנו לנו להגדיל לשני שליש.
נכון, עכשיו בואו נזכור, צחי. אנחנו עצמאים, אז זה לא פייר, אבל בעולם של הסחירים, הדור הקודם, הם עבדו באותו מקום 20 שנה. בהייטק לא עובדים באותו מקום 20 שנה. נדיר, אותו אחד שעובד באמדוקס, שעובד שם, יש שם עובדים של 15 שנה גם.
יש גם יותר.
יש גם יותר, אבל הם נדירים. מרבית כל החבר'ה שעושים את האקזיטים האלה, את ה-40,000 שקל, הם באים, עובדים 3 שנים, ואז הם מצפים לעבודה הבאה, והעבודה הבאה היא גם יכולה להתפוצץ להם בפרצוף.
הם בדרך כלל הולכים משם לסטארט-אפים, בשביל להיות שותפים להצלחה.
נכון. וזה נקרא לקפוץ לפופיק. לא, אולי עכשיו אין לו בעיה לשלם את המשכנתא.
אין סובה.
נכון, ואני חושב ששאלתי היום את החבר'ה, שמעו, שאתם הייתם ילדים, וזהו, שאנחנו היינו, אנשים גרו, 3 ילדים, בדירת 4 חדרים, 2 ילדים גרו ביחד, הילד מתבגר קיבל חדר בנפרד, סגרו לו את המרפסת בסלון של ההורים. כלומר, לא חייבים זוג צעיר שמתחתן ישר לקנות את הדירת 5 חדרים, והילד הראשון שנולד להם דירה קטנה, אז הם צריכים 6 חדרים
ומיני פנטהאוס. אבל מה הם יגידו לחברים? ולחברים שלהם יש.
להירגע, להירגע.
אתה יודע, אני אתמול העברתי, אמרתי לך, העברתי פאנל של באיזה מכללה של 100 איש, ואתה יודע, זה התנהלות במלחמה. איך אנחנו מתנהלים במלחמה? אבל אתה יודע מה? זה לא התנהלות במלחמה, זה התנהלות לחיים. ושמה שאמרתי אתמול, זה בעצם ככה צריך להיות ההתנהלות לחיים. הדבר הראשון שאמרתי להם, אל תקשיבו למה שאומרים לכם. ושאם אתם תקשיבו למה שאומרים לכם, ואתם תשאפו למה שאמרו לכם, אתם תשאפו לפעמים לדברים לא הגיוניים ותעשו טעויות. אמרתי להם, קחו את החבר'ה, שאני חזרתי לפני שנים, נסענו, אשתי וחבר שלי ואני, נסענו לאיסטנבול. נסענו לטיול שלם בטורקיה, מאנטליה עד איזמיר, שם טסנו לאיסטנבול, ומשם חזרנו 2 שבועות. כשהיינו בשדה באיסטנבול, בדרך חזרה, הגיעה שם איזו קבוצה, איזו כנופיה כזאת, כולם ניקו את הקזינו. כולם! ואני לא מכיר סיפורים כאלה שקזינואים, כולם זוכים.
ספר גם אתה שזכית.
אז אני אומר, אז יגידו, אז אל תקשיבו להם, בגלל שאם תקשיבו, גם אתם תלכו לקזינו. תתחילו להבין שאנשים, בייחוד אנחנו הגברים, אנחנו אנשים עם האגו, אם אנחנו, שאני מספר שהפסדתי בעסק, אנשים מסתכלים, השבוע אמרה לי איזה מישהי, ישבתי עם איזה זוג, אז הם אמרו לי, הזוג, ואמרה איזה האישה, זה לא מובן מאליו שאתה מספר לנו גם שנפלת והפסדת. בדרך כלל כולם מצליחים. לא, לא, לא. תקשיבו למה שקורה אחריהם. אל תקשיבו רק למה שאומרים. לשאנשים מתביישים או לא רוצים שתף, וכולם מצליחים, וכל מה שהם עשו, וכל השקעה שהם עשו הייתה טובה. אין דבר כזה. גם אני, כל מה שליוויתי, מה, הכל היה טוב, אני אשקר אם אני אגיד לך זה נכון.
דרך אגב,
אבל זה לא היה רע.
אני חושב שמהכישלונות,
לומדים.
לומדים. הכישלון זה נר לרגלנו.
אבל כולם מספרים שהם רק, אתה יודע, אני חושב שסיפרתי לך את זה פה. שבאחד הקורסים שלי היה מאותר המופת מאחי אילת, אריה מרמרי. ושבאתי לאחד השיעורים, ואני לא לימדתי שם את כל הקורס, הוא אומר לי, צחי, אני בא רק לשיעורים שלך. אני אומר לו, אריה, מה? גם המרצים אחרים טובים. הוא אומר, לא, הם רק הצליחו. אתה גם נפצעת, נפלת, ואתה גם מספר את זה. הוא אומר, אני רוצה ללמוד ממי שנפצע, לא רק ממי שהצליח. אני אומר, אבל בוא נרד משם, אני אומר, לא עושים לא חקר שוק ולא החלטות על סמך משהו של זה. גם אתם לא יודעים, יכול להיות שזה שאתם מספר לכם שהוא הצליח, הוא בכלל זכה בזה בלוטו, או שהוא קיבל ירושה, או שקיבל את זה ממקור אחר. אתם לא יודעים אף פעם מה האמת. אני יכול להגיד לך, וגם אתה יודע, שאנחנו פוגשים אנשים שבחוץ נוסעים עם מרצדסים, הכי מפוארים, ואנחנו רואים שכל הכסף הוא בהלוואה, ואין להם כסף מה לאכול.
אין, ברור.
שבוע שעבר אני ישבתי עם בן אדם, שהייתי בטוח שהוא בשורה הראשונה של הממליצים, של המצליחים, סליחה. והוא מסתבר שהוא ישב אצלי בשביל לבנות את החיים. בחוץ, BMW, ג'יפ, הכל, בפנים ריק, אפס. אפס. אין, אל תסתכלו רק על הסמלים, אל תסתכלו על הדברים, לכו תעשה עבודה, והיום בשביל זה צריכים הרבה יותר לדייק. צריכים לבוא אליך ואליי שנבנה להם את התוכניות, צריכים לדייק, כמו שריקו שאל, איפה להשקיע ואיפה נכון, ואיפה נכון לנו, איפה אנחנו מתאים לנו, לא איפה נכון לאחרים. צריכים הרבה יותר לעשות עבודה. זה מה שאנחנו עושים.
אתה יודע, יש עכשיו טעם, סליחה שאני פוגע אולי, יש את כל האלה שנוסעים למערב אירופה, או כפריסין, או קונק אלה, והשקעות וכולם בטרנד, ואז יש כתבות. מלא כתבות על המשקיעים בפורטוגל וכל... חבר'ה, תבדקו שזה באמת מתאים לכם, לא כי כולם השקיעו בחול, זה טוב. כן. טוב, בוא נדבר... בוא ניתן לכמה דקות של הפסקה, נכון?
מבחינתי, אתה יודע, אני גם שאני מלמד, יש לי עכשיו קורס, אני אומר לחבר'ה באמצע, אם אתם רוצים הפסקה, זה בשבילכם. בשבילכם. אני במקסימום צריך פיפי, זה שדקה.
שירותים אומרים, לא...
אני צריך פיפי, אתה תגיד לי מה אני צריך?
לסגור את ה... אני אומר שירותים, כי אם יש משהו אחר, אתה לא תגיד יש משהו אחר.
אמרנו שהיום אנחנו קצת צוחקים, אתה יודע, קצת להרגיע את האווירה.
כן, אני חייב להגיד לך, היום זו התוכנית האחרונה שלנו כאן ברדיו, במבנה. במבנה, אנחנו משתודרגים.
אז מעכשיו אתה משנה לי את הכתובת בזימון?
כן, אז שזימון...
זה כל לכולם, שאתה מודיע לי בדקה 90, אתמול הרגזת אותי, אתה שואל אותי?
לא, אני לא יודע אם יש לך פנוי או לא פנוי.
אתה צריך להודיע לי, ואני מקסימום, אם יש לי בעיה, אני...
כן, אבל עכשיו צריך לבדוק את התקנון של הרדיו, אחרי מה ששוקי אמר לי וזה, אז אני... שאני לא אסתבך כאן, אבל...
אני חושב ששוקי צריך לשלם לי, לא?
באמת, גם אני בהתנדבות פה, שאני חושב על זה.
אולי אנחנו באמת נטפל.
אני אדבר עם עורך דין ערן אגו, שנגיש את הקובלנה שלנו.
יאללה, הפסקה דקה.
יאללה, כמה שניות של הפסקה שיהיה. זה לא יצא לי לשיר, יאללה בואי נעשה שיר אחר שידבק לאנשים.
שוב, 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 שו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
פרלמנט הנדלן, רדיו סול, צהריים טובים, צחי קוונטינסקי, מה המצב?
נשאר אותו דבר.
אותו דבר, אבל בוא נדבר רגע על עבודה תכלס. עולם המשקיעים שקצת השתנה, מה הוא צריך לעשות עכשיו? כי מן הסתם, בוא נחלק רגע את המשקיעים לשתיים. יש לנו את המשקיעים של עד סכום של 1.5 מיליון, ימין השמאלה, יש את המשקיעים, אני מדבר, זה לא משנה דרך אגב כרגע אם זו דירה נוספת שלי, או אם אני סוחר, מזכיר.
בוא נקרא להם רוכשים.
רוכשים. רוכשים אבל למטרות השקעה.
אוקיי.
כי זה יכול מאוד לשנות, אתה יודע, אם עכשיו בבוקר דיברתי עם בחור שהולך לקנות נכס ב... מחיר למשתכן בבאר שבע, הוא לא הולך לגור בו, הוא הולך להיות משקיע. אבל זה
נכס... הרבה מאוד מהדיור למשתכן יהיה למשקיעים.
מרבית הדיור, דירות למשתכן זה משקיעים. אבל בוא נדבר רגע על הדירות. מה קורה לכל אותם חבר'ה ש... אני טוען שאולי הם היו חלק מהבועה ש... לא, זה לא בועה. מעליית מחירי הנדלן. אותם משקיעים שהריביות היו מאוד נמוכות, ואמרו, וואלה, בוא נמנף.
תראה, החבר'ה שיותר תרמו לעליית המחירים זה אלה שמתעסקים, והם המועטים מבינינו, זה אלה שמתעסקים בכל הפליפים. אנחנו, אתה יודע, אנחנו שחקנים לטווחים ארוכים. אתה יודע, גם שאני, בקורסים שלי שאני אומר, אני לא מלמד פליפים, אני מלמד לקנות נדלן נכון. הרי אנשים מסתכלים ומרימים גבה, אנשים חפשים הרי, אתה יודע, להתעשר מהר, ואני אומר, לא, אני מחליט מתי שאני רוצה מה לעשות. אני קונה הכי טוב, אני קונה הכי טוב, ואני מחליט אם אני מוכר, לא מוכר, בדרך כלל אני מוכיח לאנשים, שאם אני מחזיק נכס לאורך שנים, אני אעשה הרבה יותר כסף, מאשר אם אני אעשה 10 פליפים באמצע.
כי גם פליפ עולה כסף.
כן, זה עולה כסף, גם יותר מזה, אתה יודע, אנשים לא מבינים, וזו ההתנהגות שצריכה להשתנות בכלל, א', בכל התקופה הזאת בנדלן בישראל בכלל, ובתקופה האחרונה בפרט. כל המחשבה הזאת של פליפים, הרי כדי לעשות פליפים, אנחנו צריכים להיות קודם כל במצב שאין לנו מיסוי, בגלל שהיום המיסוי אוכל אותנו.
אם זה 25% אלף.
אם יש לנו 8% מס רכישה בקנייה, ויש לנו עלויות כסף גבוהות, ויש לנו עלויות נכס גבוהות, ויש לנו מס, 25% מס על הרווח שלנו, ויש עלויות מימון והכל, בסוף מה נשאר?
יש לך, בדרך כלל אנשים האלה...
ויש תיווך.
תיווך ועורך דין.
ותיווך בשני הצד, נכון, שמורידים את העלויות של התיווך במיסוי, אבל שילמנו אותם. זאת אומרת, זה שאנחנו מורידים אותם, שילמנו אותם.
נכון.
זאת אומרת, זה לא יעזור, נכון, זה אשליה. אנחנו לא נשלם עליהם מס, אנחנו נעשה הפחתה, אבל שילמנו את הכסף הזה, אז כבר, זה אחרינו. היום, ואז באמת אני קורא להם, אתה יודע, לאלה שרצים לחפש את הפליפ, אני קורא להם לוחמי האקזיט. למה לוחמי האקזיט? אין כמו אנשי הגרילה, להבדיל ממה שקורה היום. הם צריכים להסתובב כל היום ברחובות, בשביל למצוא את העסקאות שהם קונים לבד, בלי המתווכים, שהם מוצאים אותם לבד, וזה מצוין, כן?
קוראים להם עסקאות בוננזה, אתה יודע, גם עסקאות...
ובסוף רובם, רובם, גם לא מחזיקים בית לגור, אלא הם עושים את הקניות והמחירות, והם הרבה פעמים לא מתקדמים. אני אומר, היום המשקיע...
דרך אגב, הרבה כאלה, ואני מכיר כאלה לא מעט, הם מרגישים שהם על הגל, אבל הם עדיין, כמו שאתה אומר, הם לא... הם רק התקדמו במצבת הנכסים שלהם. הם לא התקדמו בכלום.
או שהם לא התקדמו גם במצבת הנכסים, בגלל שהם מוכרים וקונים, כדי, אתה יודע, לקבל את המימון, הרי הם רוצים לקבל. עכשיו, ברובם הם גם מתעסקים עם מימון מסחרי, בגלל שזה מימונים, מימונים לטווח קצר. קיצור... עכשיו, גם יותר מזה, הרבה מאוד מהם, הרבה מאוד מהם, שהם לומדים בקורסים האלה, לא שלי, אני מלמד אחרת, מה הם רצים? הם רצים זה, ובכלל הם עוזבים את העבודה, בגלל שהם צריכים זמן, הרי לחפש נדלן ברחובות, כמו שעובד המתווך ומוצא את העסקאות, חייבים להיות חתולי רחוב, חייבים כל היום להסתובב ברחובות, אז גם הם לא יכולים לקחת משכנתאות, או שהם בעצם לא עושים להם את הבסיס. אני אומר, היום צריכים להיות חכמים, ותמיד היינו צריכים, היום על אחת כמה וכמה. היום צריכים לבנות תוכנית לטווח ארוך. צריך לחשב ולראות את הפליפים לאן הם יקחו, אז אולי לפעמים בוא נקנה עסקאות יותר טובות, בוא נתאים את זה לרוח התקופה, בוא נתאים, נפסיק לקבל את כל מה שאומרים לנו, שכל עסקה הולכת לפינוי, בינוי ולהצלחה. לא. ומה יקרה אם זה לא יקרה? כמה פרויקטים אתה מכיר של, של התחדשות עירונית, שכבר חשבו שמחר בונים ונעצר?
דרך אגב, בדרך כלל, כבר... מגולמות, עליית המחיר מגולמת שם. מספיק שמצאת יזם, יש לי כאלה לקוחות שמצאו יזם לפני כמה שנים, חתמו חוזה ב-2015 עם איזשהו יזם שאתה לא שמעת.
בוא, אני... איפה יותר זהירים.
כן, אבל הם שמוכרים, כן, יש לנו כבר חוזה חתום עם יזם כלשהו, אף אחד לא קרא את החוזה הזה, ראיתי אותו.
כן, גם החוזים האלה לא שווים את הנייר, בגלל שאנשים לא יודעים לעמוד בזה.
הם לא רלוונטיים, נחתם ב-2015 חוזה, אתה כמעט 10 שנים אחרי, אתה מצפה שהיזם ייתן לך, אני לא יודע קודם כל אם היזם הזה קיים. אבל ברמת המוכר, יש חוזה, יש מישהו...
הם השתנו כמלא דברים, תקשיב, מ-2015 להיום, כל הנושא של התחדשות עירונית התפתח, עבר שינויים, רק, אתה יודע, תשמע, יש לי את הפודקאסט, את הפרק שלי עם דקלה פרסיקו, שרק מדבר על התהליכים, ופתאום נוסף עכשיו עיצוב, אתה יודע שיש עכשיו גם עיצוב בהתחדשות עירונית. אז צריכים להיות חכמים, צריכים להיות חכמים, צריכים להסתכל מה קורה היום, צריכים להשקיע במקומות שהיום גם יש לנו סוחרים, שהיום יש לנו דברים, שזה עובד לנו, לתמחר את הדברים, לראות מה יקרה אם זה לא יקרה כל כך מהר, איך אנחנו עומדים בהחזרים, לא לשחק משחקים. בטח לא למשל לקחת, אתה יודע את זה יותר טוב ממני, אם התכוונתי לעשות אקזיט וחשבתי שיהיה, קודם כל הבנו את זה, בארבע שנים האחרונות הבנו שיש דברים שעוצרים אקזיטים, המלחמה עצרה אקזיטים, הקורונה עצרה אקזיטים, המלחמה באוקראינה עצרה אקזיטים, דפני ליף לפני זה עצרה אקזיטים, בגלל שברגע שהכל נעצר, הכל נעמד, עכשיו מה קורה אלה שעושים את האקזיטים? לוקחים מימון מסחרי, למה? הם צריכים מימון לטווח קצר, נכון. עכשיו גם מה הם לוקחים? ונגיד פתאום דפני ליף בונה להם, או אלו חס וחלילה, יש מלחמה. הם באים לאופר, אומרים לאופר, לקחנו הלוואה 500 אלף שקל, תמחזר לנו את זה למגורים, ומה אתה אומר להם?
אין אפשר.
אי אפשר למחזר. אני לא יכול, בשביל למגורים אני צריך למחזר הלוואת מגורים. אני לא יכול למחזר הלוואה מסחרית למגורים, אני במקסימום יכול להביא לכם משכנתה לכל מטרה. שזה כבר בריביות אחרות.
זה דרך אגב, הן כמעט זהות בסוף, אולי או קצת יותר זלות.
אז אני אומר, לא, בהטווח יותר ארוך, אז ההחזר יותר קטן. אני אומר, תהיו חכמים. תהיו חכמים. אם אתם קונים עכשיו עסקה, ואתם חושבים, קודם כל תקנו אותה, ותקנו אותה הכי נכון והכי טוב, גם אם אתם, באמת יש לכם את הזמן ללכת להיות אקזיטים כאלה, לכו לרחוב, תעשו טיול רחובות, תעשו את העסקה הכי טובה. שבו אחר כך ותחליטו. יכול להיות שאם העסקה, תחשבו את זה, תהבנו. אם העסקה הזאת הולכת לקפוץ במחיר בגלל שהולך להגיע לשם אוכלוסייה, יש סיבה לעלייה, הולכים להקים שם איזה מפעל, איזה משהו, תראו כמה היא תעלה ותחשבו. ואז תחליטו אם אתם מוכרים או לא, או תחכו לרגע האמת למכור. תזכרו שאתם נוגעים בעסקה. עסקה זה עסק, ואיש עסקים מוכר ביתרון כלכלי.
זה... קוראים לזה תוכנית עסקית.
אני מלמד בקורס, חלק ניכר ממנו, איך להגיע לתוכנית העסקית הזאת. אתה יודע, היום עלה לי קמפיין, תגיד לי מברוק, לא אמרתי.
מברוק,
לא
ראיתי את הקמפיין.
היום עלה לי קמפיין של הקורס שלי החדש, של 15 לינואר.
15 לינואר. מתי השיעור שלי עושה אותו? אני לא זוכר.
אתה תקבל הודעה.
אתה תקבל.
אני כמוך, יום לפני.
יום לפני. אבל אני רוצה להיות רציני בקורס.
שאלו אותי למה אני לא עושה את הקורס ביום חמישי, אמרתי לא יכול, אופר בפרלמנט.
כן, לא, צריכים, אתה יודע, צריך להתארגן לקורס. רגע, זה קורס אינטרנטי דרך כלל?
אני לא, מה פתאום. הקורס שלי הוא פיזי, הקורס שלי הוא פרונטלי, אני מאמין. תראה, עשיתי קורסים בזום. בתקופת הקורונה. ואתה יודע, אני יש לי שליטה מוחלטת בזום, גם אתמול שהיו לי 100 איש, אני שולט על המסכים. אבל זה אחרת, אתה יודע, יושבים לי עכשיו, אני פרסמתי הרי קורס לפני, לא פרסמתי אותו אפילו, רק העליתי אותו בקבוצה, התחילו להירשם ונרשמו 8 אנשים, הנה אני משתף. ואתה יודע, נכנסה המלחמה, ואתה לא יכול לשווק. אמרתי, אני הבטחתי, אני מקיים, 3 בצו 8, 5 אנשים יושבים אצלי בקורס, אבל יש לי מילה. אמרתי, אני מתחיל, אני מתחיל. ואתה יודע, אני מלמד, ואני מלמד עוד קורס אצל חרדים, אבל זה הם גייסו שם את האנשים. אני, יושבים לי האנשים, והיופי שאמרתי להם, אתם רוצים סילבוס, או שאתם רוצים שאנחנו נרביץ? אמרו, אנחנו רוצים את מה שאתה יודע לתת לנו הכי טוב. שחררו אותי מהסילבוס שלי, שאני כתבתי, שהוא הבסיס, זאת אומרת, זה עמוד השדרה, הוא יהיה, לאורך הקורס הם יקבלו את הכל. לא יפספסו מילה, אני אומר לך, אני כבר שיעור רביעי גמרתי, הם קיבלו חומרים עם דוגמאות, הרי מה היתרון שלנו? יש לנו דוגמאות מהחיים. הם ישבו ולמדו מהדוגמאות, ואנשים יושבים ותוך את הפנים שלהם פורחות, ואני בהיי.
אני מאוד מסכים, מאוד מתחבר לדבר הזה, שבסוף שאנחנו עושים קורסים, זה יכול להיות אין ספור קורסים אינטרנטיים, וזה מאוד קל. אבל כשאתה יושב, גם דרך אגב קורס של זום, כשאתה יושב בכיתה, הדינמיקה שונה, הכל מתנהל בצורה אחרת, השיח, אתה רואה את הלבן שבעיניים בצורה טובה, אתה מבין, אתה תוכל לקלוט האם הוא חולם או האם הוא לא מבין, אתה יודע, אנחנו בתור מרצים, אנחנו מסתכלים על החניכים, על התלמידים שלנו, אנחנו יודעים, אתה קורא אותם כבר, אבל זה לא קריאה שאתה יכול לעשות דרך הזום.
אפשר גם, תראה, אני לימדתי בזום.
אבל זה לא אותו דבר.
ובזום אני לא מסכים שיהיה מצלמות סגורות שאני מלמד.
כן, אבל עדיין, אתה יודע, אז אתה רואה 200 מסכים, אתה לא רואה את כל הכיתה.
לא, לא.
וזה קטן, ואנחנו בגיל שלנו, ובוא, שמע, עדיין, אני לא ראיתי מצלמה של זום שיושבת באמצע המסך, כי אז אתה מסתכל למסך, ואתה לא מסתכל לתלמידים בעיניים.
לא, לא, אתה צודק, אתה צודק. אין ספק, תראה, שאני הולך ללמד, אני מלמד, המכללה שלימדתי בשביל את 100 איש אתמול, אני גם נותן להם שיעורים, 2 שיעורים בקורס. אני בא לשם, אני מסתכל על אנשים, אבל זה הכלל שלי לגבי כל פורום שאני נמצא. אני מסתכל על האנשים, אני קצת מדבר איתם, ולפי, אתה יודע מה, אני עשיתי, סיימתי השבוע פרויקט ניצוצות. ניצוצות זה פרויקט שבאים לבתי ספר, והם מדברים על ניצוצות שלך, שזה מדבר על נדלן, ועל איך לבנות את החיים, ושהכל אפשרי. ואני הייתי בבית ספר לנוער בסיכון, ואתה יודע, אתה יושב עם התלמידים, ואתה צריך לדייק אותם כדי שגם יישארו לך, זה חלק מהם, זה חינוך מיוחד, אז אתה יודע, זה כאלה עם הפרעות קשב, כל מיני, וישב לי נוער, ישבו לי כיתה של 17 איש, ואתה יודע, קלטתי מה מתאים להם ואיך לדבר איתם, 3 שיעורים, ישבו 17 איש, לא הוציאו מילה, חוץ ממה שנתתי להם להשתתף איתי בדיון, ונתתי, והם היו מדהימים, תדע לך, הייתה לי חוויה, אני יצאתי בהיי, אבל אנחנו יודעים להסתכל על הבן אדם ולדעת מה להגיד לו. אבל הנה, אנחנו צריכים לעשות את זה גם ברדיו, שאנחנו לא יודעים לראות.
כן, לא, את האמת כן, נכון, אני מקווה שאנשים מאזינים ולוקחים את המידע שאנחנו קשקשים.
אתה לא היית כל כך הרבה שנים אם זה לא היה קורה.
כן, שמה, אתה יודע, קפץ לי היום או אתמול, בנר שאני עשיתי לפני 9 שנים, שאירחתי שם את בוקצ'ין. פעם ראשונה שבוקצ'ין הגיע אליי לרדיו.
אז עוד 9 שנים אני אהפוך להיות שותף לתוכנית?
לא, פחות, כי בוקצ'ין היה בפחות זמן, אבל אתה, יש לך פורום, כי אתה גם מגיע.
אני כבר כמעט שותף.
כן, לא, לא, אנחנו נשנה כאן את הפורמט, אנחנו בוקצ'ין מילואים, אתה יודע, ושישמור על עצמו.
אני אמרתי לך, אתה אומר לי, אני בא.
כן.
קודם כל, אוהב אותך מאוד, אוהב את הדרך שלך. תשמע, כדי לבוא, שואלים אותי לפעמים מה יוצא לך מזה. ואני אומר, קודם כל שאני בא לבן אדם שאני מאמין בדרך שלו, שאנחנו אפילו מתאימים, עזוב את התסרוקת.
את התסרוקת, כן.
אבל אנחנו מתאימים בחשיבה, אנחנו מסתכלים לא רק על הכסף של הבן אדם, אנחנו מסתכלים על הבן אדם, קודם כל. על הגישה שלנו, שהיא גישה אמיתית, היא לא גישה של פנטזיות של האנשים, וזה חיבור שהוא מדהים, זו הסיבה שאני בא לפה.
אני חושב שדרך אגב, החיבור גם טוב, כי בסופו של דבר, אתה יודע, אמר לי מישהו, אני חושב שכמות הפעמים שאני אמרתי ללקוח, לא, אתה לא מסוגל, יותר גדולה מכמות הפעמים שאמרתי ללקוח, כן.
אין לי בעיה להגיד את זה.
ואז זה מראה שאתה גם עושה את זה מההיבט של הלקוח, ולא מההיבט של, אוקיי, בואו, אני רווח את השכר תרחה פה.
הרי אמרתי לך שעשיתי ייעוץ לזוג מבוגר, מבוגר זה מצחיק, הם גדולים בגיל שלי, ואמרתי להם, אתם לא קונים נדלן, יש לכם מספיק. אז אחרי הייעוץ, היא יצאה לשאול אותי, להגיד לי שאני צריך להחזיר לה את הכסף. אני אמרתי לה, למה? היא אומרת, זה לא היה נדלן. אמרתי לה, להפך, את צריכה לשלם לי כפול, עצרתי אותך מלעשות טעות, אז היא אמרת, בעצם אתה צודק וויתרה. אתה יודע, אנחנו אומרים את האמת לאנשים, אנחנו לא מסתכלים על האינטרס שלנו. ממש לא רואים את האינטרס שלנו, אנחנו רואים את טובת הלקוח, לא שאנחנו מאמינים שזה התפקיד שלנו בחיים.
כן, בסוף אתה יודע, אנחנו גם מתפרנסים מזה, ואני חושב שהפרנסה הטובה ביותר זה הלקוחות שלנו, ולא אותו קמפיין אינטרנטי כזה או אחר.
ממש לא.
אבל אם אנחנו שנייה חוזרים בחזרה לעולם שלנו, כי אין לנו עוד הרבה ולא רוצה סתם לשים שיר, כשאנחנו נכנסים לעסקת השקעה, אתה אומר, בואו תפתחו את זה כתוכנית עסקית, אנחנו אומרים את זה כל הזמן,
כן.
תפתחו את זה כתוכנית עסקית. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה אחרת, שהיא לא בדיוק בעולם הזה. אנחנו מכירים את חיפה כאזור להשקעה. Mm-hmm. יש שם המון המון, אם אני אקח מהדירות הישנות של שכונת עתירת הכרמל, אני אלך להדר, אני חושב 50% מהבתים שם, הם, איך אומרים?
על האיסטר.
על האיסטר. מה אותו בעל דירה שהוא משקיע צריך עכשיו לחשוב בהיבט המלחמתי, ממד? מה הוא צריך לחשוב, איך הוא פותר את זה?
תקשיב, אז אני אמרתי את זה גם, שאלו אותי את זה גם במקומות אחרים, ושאתה יודע, יש היום סקר שאומר שהיום קונים יותר דירות במקומות ש, או שכאילו יש נטייה יותר לדירות שיש ממד, יש להם יותר ביקוש. אבל כאן אני רואה גם את ההזדמנות. ואתה יודע מה, בניגוד למה שריקו אמר קודם, והוא לא טעה, הוא לא טעה. היום, אם אני הולך על מקומות כמו הדר, שפחות יש שם התכנות של התחדשות עירונית, בגלל שזה בתים בודדים, זה לא השיקונים, כמו בקריאת אליעזר, כמו בשפיינצה, כמו במקומות
יותר
אחרים.
יותר קשה לחדש אותה עירונית, נקרא לזה כך.
כן, ואני אומר, דווקא היום, בידיעה, שכן יש הקלה ברגולציה לממדים, וכן אנחנו מדברים על בתים לא של 10 קומות וכיוצא בזה, אני חושב שיש שם הרבה מאוד הזדמנות למשקיעים. זאת אומרת שאם אתה קונה היום דירה ברחוב מסעדה, ברחוב הלל, ברחוב ארלוזרוב, לא משנה, איפשהו בתל חי, שזה רק איפה שאנחנו מסתכלים, ואנחנו יודעים להגיש בקשה לממד ולעשות את זה מהר ולבנות את זה. העלות של הממד היא לא כזאת נוראית. ולא חייבים לעשות גם מעלית אחר כך. אבל אם אנחנו נעשה את זה, קודם כל, וננצל את ההזדמנות גם ונשפץ קצת את הדירה וניתן לה קצת מראה, ודיריקו צדק, צריך להתאים את הדירה, אבל זה לא צריך לעשות כזה
העלות
שנייה, מינימום. אני רק אגיד, קודם כל אנחנו נהפוך את הדירה שלנו להרבה יותר אטרקטיבית וזמינה. מעבר לזה שנעלה את הערך שלה, בגלל שיש לה ממד, ויש לה עוד חדר, והערך שלה יעלה, אבל גם הביקוש שלה בהשכרה יהיה הרבה יותר גדול, בגלל שהוא ייתן את המענה. אז היום נוצרו לנו, משקיעי הנדלן, הזדמנויות, שאנחנו צריכים לקחת אותן, ובזהירות רבה, כדי לעשות את זה. וזה לא משנה אם הדירה בקומת קרקע, או בקומה שנייה, אבל אנחנו יודעים שאם למשל, יש בשכונה מבוגרים, ואנחנו, יש לנו הזדמנות עכשיו לקנות דירה בקומה קרקע או ראשונה, ואפשרות להוסיף לממד, מה שאנחנו בעצם, אנחנו נגרום לאנשים לעבור לגור אצלנו. וזה הזדמנויות הנדלן שכרגע עומדות בפנינו.
כן, אני דרך אגב, אני חושב שזו ההזדמנות הכי טובה, שקבוצת דיירים, יקחו ויתארגנו על מה שנקרא, אז זה לא יהיה תמ"א 38, אבל זה הזדמנות להתארגן על ממדים, והעלות של הממד והפיתוח שכל הדבר הזה, היא לפחות תהיה תחוסה בעלות בשווי הנכס, כי אם הדירה שווה נניח מיליון שקלים, והוספתי ממד, וקצת שיפצתי ועלה לי 200,000 שקל, זה לא, 150,000 שקל, הדירה תהיה שווה לפחות את אותו סכום שאני השקעתי, לפחות. סחירות אני אקבל הרבה יותר, כי הדירה גדלה בחדר אחד.
אני אקבל יותר מהר.
ויותר מהר.
ירצו את הדירה שלי ולא את הדירות של אחרים.
נכון, נכון, נכון.
אבל אנחנו צריכים לתת בהשקעות שלנו ערכים מוספים. ושאנחנו נהיה תמיד מספר אחד.
ועוד תוכנית של פרלמנט הנדלן.
זה היה
מהר. מערכת את צחי קווטינסקי.
תראה, כבר נהיה שלוש.
כבר נהיה שלוש, אנחנו כבר עושים לי פרצופים בחלון כאן. אנחנו סיימנו תוכנית של פרלמנט הנדלן כאן ברדיו סול. אנחנו מאחלים לכם חנוכה שמח. תודה רבה, צחי.
חנוכה שמח.
שהגעת, אנחנו...
שיהיה רק בשורות טובות ויש שקט, ושנפסיק לקבל את ההודעות בבוקר.
בשורות טובות,
כמו שריקו אמר על... אלוהים ישמע.
נקווה לחזרתם של יתרת השבועים והחטופים שלנו, והחלמה מהירה לכל הפצועים. אנחנו לא נהיה פה שבוע הבא, כי שבוע הבא הרדיו עובר דירה. אחרי אנחנו, כן, לא, חנוכה תמיד שידורים, אבל אנחנו נהיה פה בעוד שבועיים, אחרי מגשימי החלומות של גדי לוויתן. אחרינו, סקיני מינוס, ענבר מערכת מיכל דליות, הם כבר בחדר. אנחנו, יאללה, חג שמח, סוף שבוע נעים. תודה רבה לכולם.
תודה רבה. כל כך הרבה זמן, מה חושב?
רדיו סול סיוע-אייל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות.